יש כל כך הרבה מודלים להורות, ויש כל כך הרבה בחירות. תקשיבי לעצמך מה נכון לך באותו רגע, כאילו, את יודעת מה, בהכי קלישאי, את רוצה את המשפט, תקשיבי לעצמך. Start making progress. You should have a progress bar with you.
את הפרק עם איטל הקלטתי לפני 7 באוקטובר, אבל עדיין אני מרגישה שהפרק הוא רלוונטי לא פחות, כי דיברנו בפרק הרבה על איך להתמודד עם הורות וקריירה, ואני חושבת שהמלחמה רק מחזקת בנו את המורכבות של ניהול קריירה לצד מלחמה, לצד טיפול בילדים, ולצד הרצון שלנו להיות 100% שם בשבילם, כשברקע אנחנו חייבות להתחבר לפגישת זום. אז מקווה שתהנו מהפרק. רק לפני שנתחיל, אני רוצה להודות לגוגל פור סטארט-אפ על האירוח. היי, אתם על פרוגרס בר, פודקאסט שחוקר את החוויה שלנו כעובדים בהייטק ששואפים להתפתחות מקצועית לצד התפתחות אישית. אני יהודית אשר, ובפודקאסט אני אראיין דמויות מובילות מהייטק שיעזרו לנו לפענח איך ההתפתחות האישית תוביל אותנו להתפתחות מקצועית. היום שמחתי לארח כאן את מיטל ברקוביץ'. מיטל ברקוביץ' היא היזמת מאחורי נשים בהייטק, שנשים בהייטק זו כבר מזמן לא רק קבוצת פייסבוק, אלא יוזמה שמובילה לקידום הנשים עם תוכניות ואירועים. הזמנתי את מיטל לדבר איתה על השנים הראשונות של פיתוח הקריירה, שהן בהרבה מקרים גם השנים שבהן אנחנו מחליטות להביא ילדים, ובעצם יש כאן שאלה, האם יש לנו באמת בחירה סביב הורות וקריירה בהייטק, האם ההייטק באמת מאפשר הורות, או שאנחנו רק אוהבים ככה לדבר על work-life balance, וזה לא באמת קורה. אז הייתה שיחה ממש מעניינת, ואתם ככה ממש מוזמנים ומוזמנות להקשיב לפרק. היי מיטל.
היי, מה קורה?
איזה כיף שאת כאן.
תודה. תודה שהזמנת.
ואיך הייתה לך הדרך לכאן?
האמת ש... תשמעי סיפור. הגעתי ממרכז פרס לשלום, הגעתי לפה, ואז אמרתי, זו שעה, כאילו, שעת צהריים, וזה מתחילות להתפנות חניות. אמרתי, אני אעז וחפש ככה פה באזור ומסביב, ובאמת אני נכנסת ככה לרחוב, רכב יצא, ואני ככה מחכה ונכנסת במקום הרכב הזה. ואז אני רואה ככה, בדיוק לידי, מישהי ככה שמחכה לחנייה, ומגיע רכב וחונה במקומה.
אוי.
וככה, אנחנו מכירות כאילו את הסיטואציות האלה, היא כועסת עליו, צועקת עליו, והוא אומר לה, את לא ממש מעניינת אותי, והחניה היא שלי, ואני בכלל לא הבנתי שהיא שלך, ואז היא אמרה לו, אבל כן, אתה ראית אותי כש... והוא פשוט התעלם ממנה, ויצא מהאוטו והלך. ואז אני אומרת לעצמי, אני לא מאוד ממהרת, זאת אומרת, יש לי עוד זמן עד שאני פוגשת אותך, והיא בלחץ. היא
וגם לאחר עליי, זה בסדר.
והיא, יש לה תור לרופא, בדיוק לאיזשהו פגישה, והיא בלחץ, והיא עצבנית, והיא כל כך כועסת עליו, והיא חיכתה לחנייה וזה. אז הצעתי לה את החנייה שלי.
וואו, איזה מלכה.
מתוך מחשבה שכחול לבן, רכבים גם ככה יוצאים. וכאילו, ורגע אני אומרת לעצמי, לתת לה, לא לתת לה, לתת לה, לא לתת לה, אבל אמרתי, יאללה. משהו אחד טוב ביום. ונתתי לה, אמרתי לה, קחי, החנייה שלך, ויצאתי מהחנייה. וקרמה, בדרך לחפש את החנייה הבאה שלי, מישהו בדיוק יצא ומצאתי חנייה יותר קרובה, ובצל, והספקתי אפילו לסושי של גוגל.
איזה סיפור מדהים.
סיפור מדהים.
אני כל כך אוהבת אותו, כי אנחנו... הרבה מדברות בפודקאסט על לעשות טוב, וזה הרבה פעמים כל כך קלישאי, ויש משהו שכאילו את מגיעה ואת אומרת לי, ויתרתי על חנייה, זה מדהים, זה לעשות את הצילת.
הדבר הקטן הזה.
ממש, שהוא לא קטן, כי את אומרת, יש את הרגע, אז את אומרת, כאילו,
בתר חנייה, איזה חנייה, בתל אביב, כחול לבן.
כן, ממש. ומי אמר ש... ואתה יודעת, גם הסיפור לא היה חייב להסתיים כל כך...
נכון, יכולתי להמשיך לחפש חנייה, עוד רבע שעה ו-20 דקות, ולחנות רחוק. כנראה שהייתי מוצאת חנייה באזור הזה. אבל לחנות רחוק יותר, וחם עכשיו, וכנראה שהדרך שלי הייתה יותר ארוכה, ובשמש, ויכול להיות שאולי נגמר בקרמה שמחייכת אליי, אבל לקחתי את זה בחשבון כשאמרתי לה, קחי את החנייה. משהו אחד טוב קטן.
כן.
ממני לעולם.
לפעמים גם אם אנחנו לא רואים את הטוב באופן... כי אני מאמינה שבסוף זה חוזר. גם אם זה לא היה חוזר בחנייה שככה, בציפור יפה שלך, אבל זה יכול לחזור כמה ימים אחרי בחנייה אחרת.
אולי היא הייתה מפנה את החנייה למישהו אחר.
כן, זה גלגל כזה.
כן.
טוב, מיטל, אני ממש ככה שמחה שאנחנו נפגשות, ויש לי לאחרונה הרבה שאלות על המקום הזה סביב הורות וקריירה, והאם זה באמת, האם זה באמת עובד? האם באמת אפשרי להיות אישה שעובדת בהייטק, שזה תחום ככה יחסי דורש, עם שעות עבודה, וגם במקביל להיות אימא, כשכל זה בעצם קורה באותן שנים. בעצם בשנים שבהן אנחנו רוצות להתפתח בקריירה, זה גם השנים שהרבה מאיתנו רוצות להביא ילדים, או לתכנן הריון, כלומר זה קורה באותו זמן.
נכון, אם אנחנו מדברות על השנים האלה באמת של 25 עד 40, שנות השיא שלנו גם לקריירה, וגם בעצם למי שבוחרת, כמובן להקים את המשפחה. ובעצם בשנים האלה הכל קורה. גם הילדים הקטנים, המחלות, הג'ינגולים, ומי שצריכה להתמודד עם טיפולי פוריות, חז וחלילה, גם בדיוק הייתה, עכשיו היה פוסט על מישהי עם הפלה, הכל קורה ביחד בתקופה הזאת, ובמקביל את צריכה להמשיך להיות מקצוענית במקום העבודה, להמשיך להיות רצינית, להמשיך להראות שאת... זה מה שאנחנו רוצות, הרי שיתפסו אותנו כנשים מקצועניות, כנשים חכמות, אינטליגנטיות, שיש לנו מה להביא למקום העבודה. אנחנו רוצות שיתפסו אותנו ככה, אבל במקביל אנחנו בעצם... יש לנו כל כך הרבה על הראש שמגיע מהמשפחה, אז כאילו... מי אנחנו, כאילו, איך אנחנו מתמודדות עם כל הדבר הזה?
איך זה תפס אותך בקריירה שלך?
אצלי זה היה קצת, אני בדיוק עם הילדה הראשונה. זה אחד הסיפורים שאני מספרת, שבילדה הראשונה אני עבדתי בסטארט-אפ, שבו הייתי האישה היחידה, סטארט-אפ של 10 אנשים. כשהודעתי על ההיריון, כולם פתחו שמפניה בשבילי, ומאוד צמחו, כי נכנסתי רווקה, ובתקופה הזאת גם התחתנתי, והיריון, ומאוד צמחו בשבילי. ואז הגיע הרגע שבו בעצם יצאתי לחופשת לידה, עבדתי עד שבוע 40, ואז מצאתי את עצמי בערם עורד חתל כבס, נקה, את יכולה להשלים אותי עם עוד כל, עם עוד פעולות על המשקל הזה, וזה לא דיבר אליי.
כן. זאת,
אני פחות התחברתי למקום הזה. שבועיים אחרי שהילדה נולדה, הזמינו אותנו לסטארט-אפ, והגעתי ככה עם התינוקת שלי לפגישת צוות, והודיעו לנו שהחברה שוב מפטרת, ובעצם כולם הולכים הביתה, ורק אני בעצם נשארת, כי אני בחופשת לידה. זה היה הרעיון הראשון שלי. אחרי 3 חודשים אני חזרתי לעבוד, כי כל ה... שוב, חתל, עורד, כבס, פחות עובד בשבילי. עם הילדה השנייה אני כבר התפטרתי, ויצאתי ככה לאיזשהו מסע של יזמות וחיפוש עצמי.
אז מאוד מעניין, את אומרת שפחות, כאילו, הדבר שאני מאוד מתחברת למקום הזה, אני יכולה להגיד על עצמי שגם אחרי הלידה של הבת האחרונה שלי, שכבר הייתי ככה עמוק בתוך הקריירה, יש משהו שהוא פתאום הרגשתי קצת, אני רגילה להיות כל כך משמעותית כביכול בעבודה, כלומר אני בפגישות מאוד חשובות כביכול, ואני עושה דברים מאוד חשובים, ואז פתאום המעבר הזה של... טוב, כל המשמעות שלי בחיים עכשיו זה סביב איזה
ייצור... גגגג.
ייצור צרכן שגם בהתחלה לא ממש כאילו משתף פעולה עם שום דבר, ורע בלילות, ו...
והשיחות האינטליגנטיות שאנחנו רגילות לנהל במקום העבודה,
כן.
פתאום הופכות להיות סביב התינוק, תינוקת, שם חמוד, חמודה ככל שתהיה.
הם לא ממלאים את הצורך הזה. וגם בסוף, אם את בוחרת להעניק, אז אין כאן באמת שוויון, כי בסוף כאילו בלילות, אז את מניקה.
נכון.
כלומר, מה את חושבת אגב על כל המקום הזה של השוויון בהורות?
זה מאוד מורכב. היינו רוצות לחשוב כרגע שיש שוויון, שאנחנו באיזשהו סביבה מתקדמת ומתפתחת. בסופו של דבר, רוב הבתים עדיין מתנהלים סביב חוסר שוויון. אנחנו יכולות לראות את זה בכל הקבוצות וואטסאפ, שהמורות והגננות בעצמן מכניסות את האימהות, ואז את רואה לפעמים איזה גבר או שניים ככה מופיע ברשימת האבות, אבל זה בעיקר האימהות וסביבה. הילדים עדיין על האימהות, ברוב הבתים. יש עדיין, אנחנו מתחילות לשמוע יותר ויותר על אבות שלקחו חופשת הורות, אנחנו מתחילות לשמוע יותר על האבות האלה שיוצאים פעמיים, שלוש בשבוע לאסוף, זאת אומרת, כחלק מהלוז השבועי, יוצאים גם הם בזמן לאסוף את הילדים והילדות מהגן. מתחילות לראות יותר ויותר אבות באמת מוציאים מהגן, זאת אומרת, אפשר לראות אותם. אבל עדיין, העיקר העבודה, יאללה, אמהות.
אני חושבת שיש, מה שאני מרגישה, שיש כזה פער קצת, בין כמו שנגיד הייטק מאוד אוהב לדבר דייברסיטי, ואז כזה את הולכת מסתובבת במסדרנות, וזה דייברסיטי בצורה מאוד...
כן.
ואז אני חושבת שאותו דבר כאן גם, אני מרגישה שכאילו בדיוק הייתה לי שיחה גם עם חברה שילדה, והיא אומרת לי שיודעת חברות שלה, הבעלים שלהם, שכביכול הם הכי כאילו פמיניסטיים, והכי ידברו כאילו בעד שוויון וכזה, ובאמת הם שותפים. בסוף, בסוף, כאילו, הם כן שותפים, נגיד, לדברים, כאילו, של, לא יודעת, אם זה לקחת את הילד, אבל בסוף, כשזה מגיע להתעורר בלילה, או סביב, יש שם משהו שעדיין, שאני חושבת שיש איזשהו פער בין הדיבור של גם הגברים, אולי, שהמקום שהם היו רוצים לבין המציאות, וזה מעלה לי גם הרבה שאלות, אלא אם בכלל אפשרי שיהיה את השוויון הזה.
בוא נגיד ככה, גברים, כמו שאני רואה את זה, שוב, אצלי לצערי בבית לא הצלחתי להביא את השוויון, ואצלי זה, הבנות זה, האבא פעיל ומתפקד והכל בסדר, אבל עיקר, זאת אומרת, רק אני בקבוצות הוואטסאפ של הבתי ספר, רק אני אני חושבת שאנחנו מתחילות לראות יותר ויותר חברות שמעניקות את חופשת ההורה, ואני חושבת שזה אחד הדברים שישנו ממש את המשוואה.
כן, אני חושבת שחופשת הורה זה דבר מדהים, ואני ממש בהד, אני רואה איך זה בגוגל, שפשוט אבות יוצאים לחופשת הורה, וכן, זה סופר מקובל, זה כאילו...
אני שמעתי את בעלי אומר לחבר שלו, כשהבת שלי הייתה בת 8 חודשים, היום אני בבייביסיטר על הילדה. בבית שלי, כאילו. ואם האבא לוקח חופשת הורה, מהיום הראשון בעצם שהילד, ילדה, נולדת, בעצם יש פה בעצם שינוי של כל המשוואה. הוא הופך להיות אבא פעיל. הוא מבין איך זה לשעות עם הילד מהבוקר, עד הערב, כשמה שנקרא השאלה, מה עשית כל היום? בוא תראה מה עשיתי כל היום, כאילו, אתה יכול לבוא ולראות מה עשיתי כל היום, שכאילו, שמצד אחד יש פה יצור שכאילו, מצד אחד לא מאוד מתפקד, מצד שני הוא שואב את כל האנרגיה.
כן.
וברגע שהאבא ילמד, או בת זוג, אתה יודע, כל משפחה והקונסטלציה שלה, הצד השני ייקח על עצמו חודש וחצי, נניח, שזה לדעתי מה שגברים פחות או יותר מקבלים, של באמת חתל, כבס, ערם, עורד וכל עליו, הכל השתנה, זאת אומרת, מפה ועלה הכל הולך להשתנות.
כן.
זה כבר לא יהיה בייביסיטר.
כן, זה מעניין, אני לגמרי מסכימה, כאילו אני, זה משהו שנגיד לי מאוד ברור, שיהיה לי חשוב, שכשאני ילד את הלידה הבאה, אז יהיה לי חשוב שבא לי ייקח באמת את החודש חופש ויהיה איתי, אני יכולה להגיד שנגיד, אני חושבת שזה באמת היה לי מאוד קשה בהיריון הקודם, שהוא בדיוק התחיל עבודה חדשה בהייטק, והיה במשרה מאוד אינטנסיבית, וכמה שהוא דווקא היה סופר רגיש, והיה ער בלילות, בסוף כאילו הוא היה צריך לקום בחמש בבוקר, כדי להספיק לחזור מספיק מוקדם, בשביל להיות, הוא היה מאוד פעיל, אבל זה היה מאוד מאתגר, בגלל שהוא לא יכל לקחת חופש. מצד שני, יש כאן גם את המקום שאני חושבת שאני גם, משהו בי רוצה כן יותר לקחת, כאילו, משהו בי רוצה יותר להיות עם הילדים, אני חושבת. אני רואה את זה כאילו ביום יום שלנו היום, לי חשוב להגיע גם בימים שאני עושה ימים ארוכים ונמצאת ככה עד מאוחר. הרגעים האלה בערב שאני יושבת במיטה עם הילדים ומדברת איתם על מה שהם עברו וחוו, מבחינתי זה כיף לי. זה, עכשיו, זה לא מעניין אותי אם בעלי עושה את זה או לא, זה משהו שאני רוצה שזה יהיה חלק מהחיים שלי.
זה ברור. זה מובנה, את יודעת, זה ב-DNA שלנו. אנחנו האנשים, האימהות, עדיין לא מוכנות לשחרר את מקומנו. בעצם מה שאני מנסה להגיד לך, זה שאנחנו בעצם עדיין, לא כולנו רוצות לשחרר את המקום של האימא.
ואני שואלת אותך, האם זה דבר רע?
לא, ממש לא. זאת אומרת, אנחנו כל אחת מאיתנו יכולה לבחור. זאת אומרת, הייתי רוצה להאמין שכל אחת ואחת מאיתנו היא יכולה לבחור את הדרך שבה היא רוצה לממש את ההורות שלה, את האימהות שלה. ולגברים כמובן את הדרך שבה הם רוצים להיות טובות לילדים שלהם. להגיד לך שיש בחירה בהייטק, אני לא בטוחה. כמה באמת יש לך את האפשרות לבחור באיזה מסלול, איך את רוצה לגדל את הילדים שלך, זה כבר הרבה יותר מאתגר. כי לא בטוח שבהייטק את בעצם יכולה בכלל לוותר על המקום שלך. להוריד פרופיל, לקחת 80% או 60% משרה, להחליט שאת לא רוצה, שאת לוקחת, את יורדת מהתפקיד הניהולי ולוקחת לעצמך איזשהו תפקיד שהוא קצת, לא, ואז את צריכה להבין שבמידה ואת תעשי את כל אחד מהדברים האלה, ייתכן מאוד ואת תפגעי בהמשך שלך ובהמשך הקריירה וההתפתחות המקצועית שלך. כמה בחירה יש לנו במסגרת העבודה המאוד אינטנסיבית בהייטק, אני לא בטוחה ש...
אם אנחנו חוזרים לסיפור קריירה שלך, אז בעצם הבחירה שלך הייתה להגיד, אוקיי, אני רוצה להיות שם בשביל הילדים ולצאת למסלול של עצמאות?
אני לא חושבת שזה היה כל כך בגלל הילדות. זה היה יותר כי תמיד הייתי QA, מאז שהכנסתי בעצם לתעשייה הייתי QA. זה מה שהכרתי, היה לי איזה ניסיון להיות PMO, והבנתי כמה אני לא יכולה להיות PMO, כי אני בסדר וארגון זה לא הולך ביחד. אבל למדתי אקסל, מדהים. ותמיד הייתי QA, ותמיד ידעתי שאני מאוד מאוד טובה בזה. תנו לי מערכת, אני אפצח אותה, אני אקרא לה את הצורה. אבל ידעתי שהייעוד שלי הוא אחר. ואז עשיתי את גוגל קמפוס פור מאמס, שהיה לפני 10 שנים. 10 שנים, כן, הילדה שלי בת 10. עשיתי איזושהי תקופה ככה, דרך יזמיות, שעשו איזושהי פעילות של אחת לשבוע. נפגשנו בגוגל קמפוס, שהיה אז בקומה 34, ודיברנו על יזמות. וזה פתח בפני את כל עולם היזמות, ואחרי שנים שבעצם הייתי שכירה בהייטק, אמרתי, וואו, כאילו, איך לא הכרתי את זה עד עכשיו? כאילו, תמיד חשבתי שהמודל הוא, כמו שחברה שלי אמרה, המודל העסקי שלי הוא עבודה בהייטק.
כן, שזה גם מודל.
זה גם מודל עסקי. ונפתח בפני כל עולם היזמות והנטוורקינג וכמה אפשר לעשות עוד, ומאז היה לי קשה לחשוב על עצמי כשכירה. כן חזרתי לעבודה, ותוך כדי העבודה הקמתי את נשים בהייטק, מקבוצת פייסבוק, היום זה ממש מיזם שהמטרה שלו זה לקדם נשים בתעשיית הייטק.
כן, שזה, זו קהילה מדהימה ומיזם מדהים שבאמת, באמת עושה הרבה טוב. אני אמרתי קודם שאת לא בטוחה כמה יש בחירה בתוך ההייטק. ואני כן רוצה להאמין שיש בחירה. וגם הבחירה היא לפעמים לבחור להשקיע בקריירה ותקופה אחרת פחות. נגיד אם אני מסתכלת על עצמי, אז אני חושבת שכשהייתי ג'וניורית, ואני הייתי ג'וניורית במקביל לאימא, אז כן, הפוקוס שלי היה מאוד על הקריירה. לא בטוחה כמה זה הייתה בחירה מודעת, אלא איזשהו רצון כזה להצליח ולהיכנס להייטק. אבל בסופו של דבר, זה שהייתי מאוד בפוקוס תקופה מסוימת, אפשרה לי להגיע נגיד לגוגל, שגוגל זה מקום שיש שם יותר את האפשרות לאיזון.
השאלה ככה, כשהיית ג'וניורית, והשקעת מאוד במקום עבודה, היה לזה איזשהו מחיר שאת רואה בדיעבד?
כן. כן. אני חושבת שהקשר עם, עם הבן הגדול שלי, הוא לא כמו הקשר עם הבת הקטנה שלי. כלומר, אני עובדת על זה היום המון, שהקשר שהם שניהם עדיין קטנים, אז הכל עוד בר תיקון. ולמזלי, אני מרגישה שתפסתי את זה בזמן יחסית מוקדם, אבל אני גם שומעת על אנשים שתפסו את זה כשהילדים שלהם כבר היו הרבה יותר גדולים. ברור, הייתי שם פחות בשבילם. וזה כאילו, זה כואב לי. אבל זה לא היה אז מאוד מודע. אז כלומר, זה היה איזשהו רצון...
זה מה שרצית.
זה מה שרציתי, כן.
זה מה שהיה נכון לך באותו רגע.
נכון, נכון. אבל אני מאוד שמחה שמצד שני היום אני רואה את הדברים קצת אחרת. והיום עם כל הרצון שלי להצליח ולהתקדם, אני כן רוצה ומאמינה שאני יכולה לעשות את זה במקביל לזה שאני אימא ובמקביל לזה שאני שמה... ואני אומרת את זה ואני מרגישה, אני כאילו מה שאני מרגישה שקורה היום זה שכזה אומרים לנו, את יכולה גם וגם. וזה לא תמיד באמת נכון. כלומר, זה מאוד מאוד קשה גם וגם הזה.
זה בדיוק עלה כאחת התגובות שמישהי שם כתבה, התחושה היא שאנחנו צריכות להיות 100% בכל מקום. אבל אנחנו לא יכולות להיות 100% בכל מקום. זאת אומרת, משהו יקרה שם, משהו ייפגע. אבל ה-100% בכל מקום, בוא נצא מהאשליה הזאת, בוא נבין שזה לא קורה, שלדברים האלה יש מחירים, ויכול להיות שזאת הבחירה באותו רגע, ויכול להיות שזה מה שנכון, ויכול להיות ש... אבל יש מחירים ל-100% פה ו-100% שם, ועוד בואי נקצה עוד איזה 20% גם לעצמנו.
כן, שזה גם לא דיברנו על זה, כי יכול להיות שבכלל מקשיבה לנו שהיא עדיין רווקה, והמקום בכלל, ה-well-being שלנו. כלומר, לפעמים גם רווקות, גם כשאת בהייטק, את שמה את העבודה לפני ה-well-being שלך,
רווקות בהייטק זה בכלל, זה נושא שלדעתי,
okay.
לא מדובר מספיק.
כי?
כי כשמדברים על work-life balance, מדברים על זה יותר בהקשר של ההורות.
נכון, אני כל כך מסכימה איתך. אני בצוות, שאני תמיד אומרת להם שאני לא מסכימה לזה, אבל כל הצוות שלי הם רווקים ורווקות, ותמיד אני יוצאת מוקדם, אני אומרת להם, די, תפסיקו, כאילו, להתחתן וללדת בבקשה. אבל מצד שני, גם מישהו אומרת לי, כאילו, תקשיב, אומרת לי, כיף לך שאת כאילו יכולה לצאת וזה סבבה, כי את אימא.
בדיוק, יש לך את הלגיטימציה.
כן.
בגלל זה אני אומרת שעליהם לא מדברים מספיק.
נכון.
אני ראיתי את זה בקורונה, שעלה איזשהו פוסט של מישהי שכתבה, שבקורונה כאילו נותנים תשומת לב מאוד גדולה להורים, שהם עם הילדים בבית וזה, ונכון שהיה אתגר מאוד מאוד גדול להורים. אבל מה שקרה זה שהפילו את כל העבודה על הרווקים והרווקות, שישבו בבית, ימים שלמים לפעמים לבד, כי היינו בסגרים, ופשוט קיבלו, העמיסו עליהם את כל העבודה, יומם וליד, וזה מה שהם עשו. זאת אומרת, שזה, אין פה בלנס.
כן. וגם אין להם לאן לברוח כזה, כאילו.
אין להם, כאילו, לאן תלכי? סגור,
כן, זה, אני אעבוד,
כאילו. כאילו, מה, אז, והיא כתבה בפוסט, העומס עליי הוא פשוט, אני לא עומד בו. אני לא עומד בעומס, ועם כל הרצון לקחת מההורים, אני לא עומד בעומס הזה, ואני לבד בבית, ואני, אז רווקים ורווקות, לדעתי זה אישו בפני עצמו, שגם עליו לא מדברים מספיק, על כל הנושא הזה של ה-work-life balance, כי אין להם תירוץ.
כן, נכון. אבל בוא נחזור אלינו.
כן.
אז בעצם אנחנו מבינות שזה לא כזה פשוט, השילוב הזה בין הורות לקריירה.
מאוד מאתגר, כן.
אז מה, איזה פתרונות כן יש?
אני חושבת שהפתרון העיקרי הוא להקשיב לעצמך.
כן.
ולהבין מה נכון לך. יש כל מיני מודלים. יש את המודל הזה של ירידה באחוזי המשרה. אין הרבה כאלה.
לפני שאת קופצת למודלים, אני ממש חושבת שזה כזה. ממש חשוב שנתעכב על זה, על המקום של להקשיב לעצמך. כי מה שאני מרגישה ש... בעצם נוצר איזשהו סטנדרט כזה, שאנחנו הרבה פעמים מצפות מעצמנו כנשים, לעשות גם וגם וגם, וכאילו גם להצליח להיות קרייריסטיות, וגם להצליח לגדל ילדים, ודווקא לפעמים זה שאומרים לנו, כאילו, את יכולה הכל.
לא, את לא יכולה הכל. בוא נהיה מציאותיות. את לא יכולה הכל.
למה אני לא יכולה הכל?
צריך לבחור. צריך לעשות את הבחירות.
כן.
צריך... כמו שאמרת.
אבל את מזדה עם זה שכאילו יש משהו,
יש
שאני, אני, אני, אני מסתכלת באינסטגרם וזה, אני אומרת כאילו, כל המשפטי העצמה האלה, לפעמים כאילו רק עושים לי רע על הלב, כי הם כביכול העצמה שלי של האישה, אבל הם גם...
מתישים.
כן. כאילו, מה אתם עוד רוצים? אני כולה אישה.
זה יכול להיות מתיש. זה יכול להיות מתיש. כי, זאת אומרת, לא בטוח שאני כרגע רוצה לקרוא את עצמי עם ישיבות לתוך הלילה, ולקום בבוקר, ושהילדה שלי תחזור לבד. זאת אומרת, יכול להיות שכן. זאת אומרת, יכול להיות שטוב לך עם המקום הזה, והכל בסדר. זאת אומרת, אבל רגע, זאת אומרת, יש כל כך הרבה מודלים להורות, ויש כל כך הרבה בחירות. תקשיבי לעצמך מה נכון לך באותו רגע, כאילו, את יודעת מה, בהכי קלישאה, כאילו, את רוצה את המשפט, תקשיבי לעצמך.
אני נמצא לדבר עם חברה שהיא ככה די בחירה בהייטק, והיא לקחה הפסקה תקופה, זה קרה, היא לא תכננה, פשוט היא עברה עבודה, ופחות הסתדר על שם דברים, אז היא עזבה, והיא מצאת עצמה שנה ככה בין עבודות, והיא אמרה לי, לקראת סוף שנה, היא עשתה סיכום של השנה, וברגע הראשון, לפני שהיא ניגשה לסיכום, היא אמרה, טוב, מרגיש לי שהייתה שנה לא הכי, כאילו, כאילו כזה לא מספיק כמו שהייתי מצפה מעצמי, אבל אז היא ישבה והיא עושה את הסיכום הזה הרבה פעמים עם גוגל פוטוז, שזה אחלה דרך, כאילו, לעבור על התמונה, ואז להיזכר בדברים. ובאמת שכשהיא עברה...
איך התחלנו וציימנו.
כן, כשהיא עברה על גוגל, היא פתאום ראתה כמה חוויות היא צברה עם הילדים, וכמה טיולים, וכמה דברים מעבר, שהיא פשוט אמרה, וואו, זו הייתה שנה מדהימה.
זה באמת רעיון טוב לראות ככה קצת איזשהו מבט על.
האמת שאם את שואלת אותי נגיד מה...
בוא נגיד ככה, זה מבט על רגעי הקסם, זה כאילו, זה מזכיר לי שכשהילדות שלי היו קטנות, והיה להם איזה רגע מוצר, אני אומרת, צלמי, הנה רגע של נחת. כאילו. אז זה בעצם להסתכל על התמונות, כי אנחנו נצלם את הרגעי נחת והאושר, ואז באמת זה איזושהי מבט חיובי על ה...
כן, אבל זה גם קצת אינדיקציה לדעת, את אומרת, תקשיבי לעצמך, לדעת מה באמת עושה לך טוב. כי אני יכולה להגיד נגדי על עצמי שאני, לפני כמה שנים התחלתי עם בסוף הערב לכתוב שלוש דברים שעשו לי טוב היום.
כן.
וזה פשוט היה פאטרן שחזר על עצמו, שכל פעם ראיתי שמה שעשה לי טוב זה דווקא החיבוק בלילה עם הבת שלי, או הסיפור, או הציור, או הנשיקה. ואמרתי כאילו, וואו, אבל הקלטתי היום פרק לפודקאסט, ועשיתי ככה, ועשיתי ככה, והייתי בפגישה הזאת, והפיצ'ר ממש התקדם, וכאילו, שמתי לב על עצמי, שוואלה, זה פחות מרגש אותי, כאילו, וזה מה שאגב שינה אצלי קצת הפרספקטיבה, מהמקום של להגיד, כאילו, קריירה זה הדבר הכי חשוב, ופתאום להגיד, וואו, כאילו, ההורות ממלאה אותי הרבה מעבר למה שאני מודע.
תודעת, יכול להיות גם שזה השילוב.
נכון.
יכול להיות שזה שדווקא יש לך את הסיפוק במקום עבודה, שאת כן מרגישה מוערכת, שאת כן מרגישה משמעותית, אז יש לך את ההזדמנות רגע ליהנות מהחיבוק של הבת שלך.
נכון. נכון. כי אני גם יוצא לפגוש נשים.
כי את מסופקת מהבחינה האישית.
נכון. כי באמת יש סיפורים הפוכים, כאילו יכולה להקשיב עכשיו אישה, וגם יצאה לשמוע מישהי ששיתפה, שהיא נתנה את הכל בשביל הילדים שלה, ואז...
ואז הם גדלו.
וכן, והיא מרגישה ש...
או להגיע מתוסכלת, כי זה באמת יום שבו לא הרגשת, כי בכל ההורות הזאת אנחנו, כמעט אנחנו הרבה פעמים מאבדות את עצמנו. ורגע להיזכר, בעבודה אנחנו בעצם נזכרות מי אנחנו. הרבה פעמים. ורגע לתת מענה גם לנו, ולקריירה, ולשיחות אחת על אחת עם חברה טובה, וגם לרגע לעמוד באיזושהי מצגת, ולדבר בסמכותיות ואסרטיביות, ולהציג איזשהו משהו שעבדתי עליו, וצוות, והנהלה התרשמה ממני, ובאו וזרקו לי איזושהי, ובאו ואמרו לי, וואו, איזה עבודה טובה עשית. עם זה את יכולה לחזור הביתה, ולתת חיבוק לילה שלך, ולהגיד לה, וואו, איזה מדהימת. כאילו,
נכון. נכון. כאילו, לי אני חושבת שזה באמת כרגע עובד. אני מרגישה את זה שאחרי כמה ימים שאני יותר מדי עם הילדים, אז כזה כיף לי לעשות יום ארוך בעבודה. זה כיף לי גם. לפעמים אני יכולה גם אחרי להמשיך עם עצמי לטייל או לעשות, כאילו, כן, שנייה למלא את עצמי לפני שאני חוזרת ל...
וזה טבעי.
לבלגן של הבית.
וזה טבעי.
כן, אז...
זאת ההורות החדשה. אמא שלי לא חשבה, אמא שלי לא הייתה אפילו בכיוון. האימהות של פעם, המשמעות היה לגדל את הילדים, עיקר האימהות.
נכון, אבל מצד שני, מה שמפתיע אותי, נגיד, על אמא שלי שהיא בת 60, וכבר כאילו לא אמור להיות, היא לא אמורה להרגיש מצפון, היא כרגע לא עובדת, היא עבדה, היא למדה הרבה דברים, היא למדה גם תכנות וזה, והיא כרגע, ואז היא באמת הייתה אמא ב... רוב הזמן במשרה מלאה, היא גם עבדה באופן חלקי.
וואו, מדהים.
אבל, כן, אבל היא לא הייתה ממש מהייטק. כאילו, היא למדה תכנות, אבל די מהר נטשה את זה להנהלת חשבונות ודברים בסגנון הזה. וחגרנו להם מולדת 60, ועשינו איזשהו משחק, ואז כזה רשמנו דברים כאילו, את כזה תודה. אז אחד הדברים שאחותי רשמה, זה תודה שאת לא עובדת, שהיא היום לא עובדת. כי זה נורא כיף לנו, כי היא זמינה וזה. ואז אמא שלי אמרה, וואו, איזה כיף שאת רושמת לי את זה. ופתאום אמרתי, כאילו, כן, יש לה, גם לה, כאילו, בעולם שאנחנו חיים, גם לאישה שכביכול כבר עברה את ה... כאילו, אמא שלי כבר עם נכדים, ובשלב כבר עברה את המקום שהקרה, גם לה יש את הדילמות האלה לגבי, כאילו, האם לצאת לעבוד או לא, האם זה לגיטימי? פשוט סוג של כאילו לא לעשות כלום, שהיא עושה המון, אבל...
היא צריכה להרגיש משמעותית. וכשאת אומרת לה, תודה שאת לא עובדת, את בעצם משמעותית עבורי. בסיטואציה הזאת שאת לא עובדת.
כן.
אז זה המשמעות שלנו, זה כן. המשמעות שלנו במקום עבודה, המשמעות שלנו כהורה, המשמעות שלנו...
אז כאילו יכול להיות שפעם זה היה פשוט, פעם כאילו קיבלנו משמעות, כאילו לא משנה למה זה קרה, אבל כאילו קיבלנו משמעות פעם, לא יודעת, נגיד, אם אני אקח את אמא שלי אפילו, מסיטואציה של להיות סבתא ולהיות אמא, ואולי היום אנחנו כל הזמן לא מספיק מקבלות מזה משמעות, יכול להיות. או שגם פעם זה לא מספיק מילה אותנו. לא אותנו, כאילו, נשים.
היום אני חושבת שאנחנו מחפשות משמעות אחרת. המשמעות, כמו שהיא הייתה פעם, שינתה את הצורה שלה. והיום המשמעות היא באמת גם להצליח ברמה האישית, להתפתח, לראות גם את ההתפתחות אצלי, לא רק אצל הילדים שלי. אנחנו גם רוצות להתפתח. זה באמת מסע. קודם כל, כמו שהזכרנו מקודם, זה יכול להיות בתקופות שונות.
נכון.
כמו שדיברנו, את יודעת, יכול להיות תקופה שבה אני רוצה להתמסר להורות. אחד הילדים נמצא באיזשהו אתגר בגן, או שזה, וצריך רגע לעצור ולתת איזושהי תשומת לב כדי... לפתור את זה מול הילד, לפתור. זאת אומרת, יש את המקרים האלה, באמת שיש איזה משהו בחיים שדורש איזושהי תשומת לב מיוחדת מאיתנו. ואז זה אומר לתת על זה את הפוקוס ופחות, ופוקוס אחר במקום אחר. ויש את התקופות שאנחנו אומרות, וואלה, יש איזה פרויקט עכשיו גדול בעבודה, יש לי את ההזדמנות עכשיו לבוא ולהוכיח את עצמי ולהראות, ואולי זה ייתן לי את הקפיצה הבאה. הפוקוס יכול להשתנות, זה בסדר. הילדים מתחילים לגדול. יש איזה בייביסיטר מדהימה שמצאת, ואת סומכת עליה, ואת ככה מרגישה חופשי להשאיר. פוקוס יכול להשתנות בחיים. צריך לזכור את זה.
כן, אני חושבת שזה זה מעולה לזכור את זה, כי הרבה פעמים יכול להיות שאת, נגיד מישהי מקשיבה לנו, היא עכשיו כזה בשיא הקריירה או בשיא ההורות, אבל יכול להיות שעוד כמה שנים זה לגמרי השתנה, היא ישתנה. כלומר...
לא עניין של שנים, זה עניין זה יכול להשתנות גם תוך חודשיים, שלושה.
כן.
זה יכול להיות באמת מאיזשהו משהו חיצוני, כמו הבייביסיטר שפתאום את מאוד שלמה איתה ואת מרגישה בנוח, וזה יכול רגע... שנייה, אני מרגישה שאני מאבדת את עצמי, אז רגע אני... אמצא את הבייביסיטר הזאת שאני... זאת אומרת, בשבילי. כי לי... פוקוס יכול להשתנות בחיים, צריך לזכור את זה. דברים יכול להשתנות, הכל זמני.
כן, השאלה, את אומרת שיכול להיות שאני שנייה צריכה את זה לעצמי, אני כזה שואלת בכל, האם העבודה לפעמים קצת היא בריחה בשבילנו? אני אחדד את השאלה. נגיד, מאוד לגיטימי שאני חוזרת מאוחר הביתה, כי אני בעבודה, נכון, בפגישות וכזה. ובעלים הילדים בזמן הזה.
שבתכלס לא בא לך על המקלחות ועל ארוחת ערב ועל...
עכשיו אני אתן דוגמה ליום אחר. יום אחר היה לנו איזה יום כיף בעבודה, ואז אני פשוט רציתי להמשיך כל היום בכיף שלי עד הערב לעשות לעצמי יום כיף. אני מאוד גיליתי את זה לאחרונה, שזה אחלה דרך למלא את עצמי, פשוט לעשות לעצמי יום כיף ולנסוע עם עצמי ולטייל. ובסוף חזרתי מוקדם, וחזרתי לבעלימות, אתה מבין שאני כאילו... לא מרגישה בנוח לטייל עם עצמי בטבע, או סתם לשבת לאיזה בית קפה, אפילו עם עצמי, כשאני יודעת שאתה בבית עם הילדים, אבל אם הייתי עכשיו בפגישה בבית, הייתי מרגישה שזה לגיטימי.
אני מזדהה לגמרי עם התחושה הזאת. זאת, אני כרגע מחפשת תירוץ מוצדק כדי לא להיות בבית. לא, זה לא משפט נכון. אני לא מחפש תירוץ מוצדק, אבל בשביל לא להיות בבית, התירוץ חייב להיות מוצדק. זה יותר נכון ככה.
כן. שזה שוב, שזה... זה לעצמי, דבר ראשון.
זה לא מספיק מוצדק.
כן. כאילו, אני לא מספיק חשובה בשביל שאני אקח לעצמי הפסקה מהבית ילדים רעש, אבל עבודה זה כן. וואלה.
כן.
זה כן.
יש פגישה עם לקוח. זה מוצדק.
כן.
אבל רגע למלא את המצברים, לא, תמציא משהו אחר.
ואחרי הפעם הזאת שלא עשיתי את זה, הפעם אחרת כן עשיתי את זה. ואת לא מבינה כמה כיף זה היה לי. פשוט יום כיף, כאילו יום שקדשתי לעצמי, והתמלאתי בו מאוד, ולא מעבודה. וזה נתן לי אנרגיה לחזור לילדים, וגם לחזור אחרי זה לעבודה. אבל אני חושבת שזה, זה גם המקום של כאילו להקשיב לעצמך על מי, ממה נובע הצורך עכשיו לעבוד? האם באמת ממקום ש... כאילו אם את פשוט לא מרגישה עכשיו טוב עם עצמך והעבודה נמצאת שם כזה...
את יודעת, אם אנחנו מדברות על 100%, 100%, 100% משרה, משרה בעבודה, 100% משרה, משרת אם ומה שעם הילדים, אז איזה אחוזים אנחנו משאירות לעצמנו? כמה נשאר לנו?
כן.
כדי שנהיה טובות יותר ב-100% האם?
עשוי לעצמנו, מה? לא מגיע לנו?
כן.
גם אם אין איזה שום כאילו מטרה, פשוט. כאילו זה קצת מה שאני מנסה לעבוד עם עצמי, כאילו לאפשר לעצמי את האחוזים האלה בחיים, לעצמי פשוט.
אז אולי, זאת אומרת, התחושה היא שאין, כשהכל ב-100%, אין לנו את הלגיטימציה, לקחת את ה-10% האלה בשבילנו. זה לא...
כן.
אין את הזמן הזה. זה... זה גילאים ש... זה תקופות שזה מורכב בהם. יש תקופות שזה מורכב. לקחת את הזמן הזה רגע לטיים אאוט. ושוב, לא צריך להיות הסבר, לא צריך להיות, כי אני צריכה למלא את המצברים שלי, כי אני צריכה, זה בכלל לא משנה. אם אנחנו מתייחסות לשנים הראשונות של הילדים והילדות, זה שנים שאני הרגשתי שאין לי את הלגיטימציה לקחת זמן לעצמי. זה לא, אני זוכרת אפילו, הילדה הייתה חולה, ואני התחלתי להרגיש גם לא טוב, ואמרתי, כאילו, אין לי את הלגיטימציה להיות חולה עכשיו. אני לא יכולה, כאילו. ו...
כן, אני גם זו, אני מסכימה, אבל את לא חושבת שאולי חבל שלא הלכת לגיטימציה, גם בשנים האלה, שהן היו כאילו סופר קשות ו...
אני לא יודעת. זאת אולי זה תקופות כאלה, שוב, כאילו אנחנו מדברות על תקופות, כשאת פול טיים במשרה הזאת, זה יכול להיות שזה פשוט תקופה כזאת, והיא עוברת. היא עוברת, ואז יש, ואז את מוצאת את עצמך, ואז את... ואז גם, זאת אומרת, אם אנחנו כבר מדברות על התקופה אחרי, אז בתחילה גם הרקנות של מי אני, מה אני. אבל, קצת, יש תקופות כאלה. זאת אומרת, יכול להיות שיש תקופה כזאת שאת אומרת, הכל עכשיו ב... כאילו, מד הטורים הוא תמיד על גבוה. וזו תקופה כזאת, וזה בסדר, היא תעבור.
כן. צריך גם לדעת לקבל את זה.
להבין שזה זמני. זה עובר. ואז כמובן, אם יש לך הזדמנות, קחי, אבל היא עוברת את התקופה הזאת. צריך לזכור את זה.
כן. אז בואו נחזור אולי ככה למה שהביאו ככה, שכתבו בפוסט לגבי האופציות, מה האופציות של...
אז הנה, מישהי כתבה לי שהילדה בהסתגלות והיא עייפה. והיא לא רוצה, ובגלל שהיא לא רוצה להיות מתויגת כאימא עייפה, אז היא מרימה את עצמה, שותה את הקפה, פשוט מגיעה, הולכת למקום העבודה, כי היא רוצה להתאפס כאישה המקצועית. זה המסורה, זאת שמחויבת למשימות שלה. אבל בפנים היא עייפה. וזה קשה.
כן, זה קשה ממש.
הג'ינגול האינסופי הזה, העייפות, המחלות, הלופים של המחלות, שקשה לצאת מהם. הפער בין איך ראיתי את עצמי כאימא, לבין המציאות, שהוא יכול להיות גם לא פשוט. אני זוכרת שכשאני באתי, כשהייתי בחודש שישי כזה, שביעי, הסתכלתי על איזושהי הופעה בחול. ואז אמרו, תראו, הופעה של איזה, לא זוכרת, ואז הצוות שלי ככה מסתכל עליי ואומר לי, זה עוד 4 חודשים, כאילו, מה קורה איתך? מה, אני אקח את התינוקת במיטה, הכל יהיה בסדר. זה לא קרה. אז כאילו, הפנטזיה בין איך אנחנו רואות את ההורות לבין מה שקורה בפועל, זה הכל אתגרים, אנחנו רואות סיפורים של שינוי סדרי עדיפויות, למשל מישהי סיפרה שהיא לפני... בתקופת הרווקות, היא ככה חיפשה כל מיני תפקידים בחברות שעושות doing good כזה, והיה חשוב לה לעשות טוב בעולם וזה, וכרגע מה שמעניין אותה זה למצוא את החברה הזאת, שתאפשר לה בעצם את הגמישות, את העבודה מהבית, את היכולת לתפקד, וה-work-life balance, זאת אומרת, סדרי עדיפויות משתנים, מה שהיה חשוב לנו פעם, כבר לא... או יש את המשפט הזה, פעם היו לי עקרונות, היום יש לי ילדים.
כן, יאו, זה משפט מעולה.
זה כזה.
כן, אבל שאגב, אני חושבת שזה דווקא דוגמה מעולה לבחירה. כלומר, גם בתוך, אני חושבת שמה שהייתי רוצה שייצאו כזה מהפרק, זה שבסוף יש לנו גם בחירה בתוך הדבר הזה, בתוך החוסר בחירה יש בחירה, שזה גם, או להגיד, אני על הקריירה ואני שמה, ואז עדיף בלי מצפון, כי חבל, המצפון כאילו לא מקדם, אז כאילו, או גם להגיד,
לגמרי, תהיה שלמה איתך, תהיה שלמה עם הבחירה שלך.
כן. או כמו שהיא נגיד אמרה, אני מחפשת חברה שתאפשר לי את האיזון הזה. ואני יכולה נגיד לתת דוגמה נגיד על אחותי, שגם היא עברה מקום עבודה, והיא לא קיבלה עליה בשכר, היא עברה בגלל שהמקום עבודה אחר אפשר לה לעבוד פחות שעות, ולעבוד מהבית. וכן, מבחינתה זה כרגע, היא יודעת שהיא יכולה ללכת לחברות שכנראה יקשתו לה עם לוגים יותר יפת הקורות חיים, כלומר שהיא יותר מרשימות, אבל היא בוחרת את מה שנכון לה, מה שחשוב לה.
בנימה אופטימית זאת, צריך לזכור אבל, שלבחירות האלה יש השלכות.
נכון. נכון.
ויבוא יום והילדים יגדלו, ואת נשארת עם הקורות חיים האלה.
נכון.
ובניתוב מסלול הקריירה שלנו, אנחנו צריכות לחשוב גם על השנים קדימה. נקודה למחשבה.
כן. אני ממש, אני חושבת שזה ממש מאתגר. כי בסופו של דבר, בעצם מה שאת אומרת כאן, זה שכל בחירה שנעשה, אנחנו נצטרך לוותר על משהו.
הייטק זה תעשייה שהיא טסה אלפי קילומטרים בשנייה. אם את לא עומדת בקצב, את נפלטת. צריך לזכור את זה. זאת אומרת, שוב, זה חלק מהבחירה. זאת אומרת, חלק מהשיקולים והמחשבות והבחירות שאנחנו נעשה בחיים. זאת אומרת, לא בהכרח הכל יהיה הבחירה שלנו, אבל צריך כאילו במכלול הבניית מסלול הקריירה שלנו והמחשבות ומה אנחנו רוצות בעתיד ואיך אנחנו רואות את המציאות, צריך לקחת בחשבון שההייטק טס קדימה וצריך לעמוד בקצב. אם לא תעמדי בקצב, ייתכן מאוד שאת תפלטי, ולא תצליחי לחזור. כל בסדר, צריך רק לזכור את זה.
אז תודה רבה מיטל שהיית כאן היום.
תודה רבה שהזמנת אותי.
ותודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות שהקשבתם עד עכשיו. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, ואם אהבתם את הפרק, בבקשה תמליצו לחברים, ונשתמע בפרק הבא. ביי!